שלום וברכה, מסכת יבמות דף קכ, אנחנו מתחילים בדף קי"ט עמוד ב', שורה שישית מלמטה. המשנה מדברת על שתי יבמות שהיו נשואות לשני אחים, וכל אחת מעידה שמת בעלה. וכאשר נתייבמו הנשים הללו לאחים של הבעלים שלהם, ומתו היבמין ללא ילדים, אז לפי תנא קמא הדין שאסורין להינשא. והסביר רש"י שהכוונה שהן אסורות להינשא לשוק, זו מפני בעלה הראשון של זו, וזו מפני בעלה הראשון של זו. כי יש חשש שהם עדיין הם חיים, וזה למרות שנישאו אנשים ליבמין בחזקת שמתו בעליהם, כי לגבי עצמן הם נאמנות. אבל עכשיו, כדי שינסו לשוק, צריכה זו את עדותה של זו, וכבר למדנו שאין יבמות מעידות זו את זו לצד היתר. רבי אלעזר לעומת זאת אומר, שהואיל ואנשים הותרו ליבמין בחזקת שמתו בעליהם, אז אנחנו לא חוששים יותר שמה הבעלים הם חיים, ולכן הותרו אנשים לכל אדם. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה ביי רבה. מה איתה מה דרבי אלעזר שהוא מתיר לשני אנשים להינשא לשוק? האם זה משום דקסבה רבי אלעזר שצרה מעידה לחברתה, שהרי היחס בין שתי היבמות שהן צרות זו לזו? וחלק רבי אלעזר על חכמים ואמר שמפני צד הצרות הם לא נפסלו מהעיד זו לזו. או דילמה, או אולי שהסיבה של רבי אלעזר הם מותרות להתחתן עם כל אדם משום דהיא לא מקלקל הנפשה, והיא הרי התייבמה על פי עדותה, מה שמעיד יותר ממאה עדים שאכן בעלה מת. ושואלת הגמרא, למי נפקמינה? מה ההבדל בין שני ההסברים שמציע רבה? הפכנו דף, מסבירה הגמרא שהנפקמינה זה לאנסו ולצרה מקמי דידה. האם מותר לצרה להתחתן לפני שהאישה שמעידה שמת בעלה תתחתן היא? ומסבירה הגמרא, היא אמרת שצרה מעידה לחברתה, אז ממילא אף על גב דלא אינסיב שעדיין לא התחתנה האישה שמעידה שמת בעלה, בכל זאת מנסבינן לה לצרה, יכולה על סמך עדותה להתחתן צרתה. אבל היא אמרת שטעמו של רבי אלעזר משום דהיא לא מקלקל הנפשה, שאישה לא תעיד עדות שקר ותקלקל את עצמה רק כדי להזיק לצרתה. אז במקרה כזה, רק אם אותה צרה אינסיב התחתנה על סמך עדותה, מנסבינן לה לצרה, נוכל להאמין לעדותה ועל פי זה לחתן גם את צרתה. אבל היא לא אינסיב, אם אותה צרה שהעידה שמת בעלה עדיין לא התחתנה, הרי הדין יהיה שלא מנסבינן לה, אנחנו לא נחתן את צרתה. ואחרי שהסבירה הגמרא את ההבדל בין שני הטעמים, חוזרת הגמרא ושואלת, מהי טעמו של רבי אלעזר? ומביאה הגמרא תשמע. בו שמע הוכחה ממשנתנו, שרבי אלעזר אומר, הועיל והותרו הנשים ליבמין, על סמך העדות שהבעלים מתו, אז הותרו לכל אדם. ומדייק את הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין אם אתה מסביר. שהטעם של רבי אלעזר דהי לא מקלקל הנפשה, שסומכים על עדותה של האישה שמת בעלה רק בגלל שעל סמך העדות הזאת גם היא התחתנה, אז היינו דקי אינסיב מנסבינן לה. זו הסיבה שרבי אלעזר חלק על חכמים ואמר שהואיל ועל סמך עדותן הם התחתנו עם היבמין, אז אנחנו מאמינים להם שהבעלים מתו ולכן הם הותרו לכל אדם. אלא היא אמרת שטעמו של רבי אלעזר משום דצרה מעידה לחברתה, אז אם כך אף על גב דלא אינסיב נמי. היה צריך רבי אלעזר לחלוק גם ברישה של המשנה, שכל אחת תוכל להתחתן על סמך עדותה של חברתה, למרות שהיא עצמה עדיין לא עשתה מעשה על בסיס עדות זו. אלא מזה שרבי אלעזר לא חלק על הרישה של המשנה, שמע מינה שטעם עד רבי אלעזר משום דה אינסיב הוא ולא מקלקל הנפשה, שניתן לסמוך על עדות האישה שמת בעלה לגבי צרתה, רק במקרה והיא עצמה פועלת ומתחתנת על בסיס העדות שלה, ואין חשש שיעיד השקר, כי אז היא הייתה מקלקלת את עצמה. דוחה הגמרא ואומרת, שניתן להסביר שרבי אלעזר לדבריהם כאמר לו, שמה שהוא אומר במשנה, זה לא את דעתו האישית, אלא זו טענה כנגד חכמים. כי לדידי, לשיטתי, אומר רבי אלעזר, צרה מעידה לחברתה. ולכן בעצם הוא חולק גם על הרישה של המשנה, ואף על גב דלא אינסיב, למרות שהיא עצמה עדיין לא התחתנה על בסיס עדותה, בכל זאת סומכים על העדות, ומנסבינן לה לצרתה על סמך עדותה. אלא, ומכאן זה בעצם דברי רבי אלעזר במשנה, לדידחו לשיטתכם חכמים, תודו לי על כל פנים, דאיכא דאינסיב מנסבינן לה, שהכן שהצרה פעלה והתחתנה על סמך עדותה, שגם לשיטתכם נוכל להתיר לצרתה להתחתן לשוק, והטעם משום דהיא לא מקלקל הנפשה, שהרי מסתבר לומר שהיא לא תעיד עדות שקר ותפעל על פי העדות הזאת רק כדי להרוס לצרתה, שהרי היא מקלקלת לעצמה. עד לכאן הסבר דברי רבי אלעזר במשנה, ואומרת הגמרא ורבנן יענו לו, שייתכן ויד כדי כך שונאת את צרתה, שכמו שכתוב בספר שופטים על שמשון, ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים, וית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו, ועל אותו משקל, האישה הזאת תמות נפשי עם פלישתים הוא תקעבדה. היא מוכנה לקלקל את עצמה, ובלבד שעל ידי כך היא גם תפגע באישה שהיא שונאת. ומנסה הגמרא להביא תשמע, בו שמע הוכחה אחרת מהברייתא שאומרת, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאה חזרה האישה לבדה ואמרה מת בעלי. אז הדין שתנסה ותיטול כתובתה. אבל מצד שני, וצרתה אסורה להתחתן על בסיס העדות שלה. רבי אלעזר אומר, הועיל והותרה היא, הותרה נא מצרתה. וניתן לדייק מלשון הברייתא, שאפילו שהאישה הותרה ולא נישאה עדיין, אמר רבי אלעזר שהותרה נא מצרתה. מה שאומר שטעמו של רבי אלעזר, שמאמינים לצרה בעדותה לחברתה. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אימה, תאמר שכוונת רבי אלעזר כשהוא אמר הועיל והותרה, שהכוונה שהיא גם ונישאת על פי עדותה. כך שניתן להסביר את הברייתא, גם על פי הסברה, שרבי אלעזר מאמין לעדות האישה על בעלה, רק כאשר היא לא מקלקלת לעצמה. אבל אם אנחנו מסבירים שטעמו של רבי אלעזר זה לא משום שצרה מעידה לחברתה, אלא שאנחנו מעמידים לעדות משום שהאישה לא תקלקל לעצמה, אז אם כך שואלת הגמרא וליחוש, עדיין קיים החשש, דילמה בגיטה עתי, אולי בעלה גירש אותה בגט במדינת הים, והיא החביאה את גיטה, והיידקה אמרה הכי, והסיבה שבאה ואמרה מת בעלי, לקלקלה לצרה היא מכוונה, כי היא רוצה לקלקל את הרתה, כדי שתנסה גם צרתה, אבל היא עצמה לא תתקלקל, שהרי התגרשה בגט. ואם כך, הרי קיים החשש שהיא בעצם משקרת בעדותה, למרות שאחר כך היא מתחתנת. מתרצת הגמרא, שאכן אי דאינסיב לישראל החינמי. אם אחרי עדותה היא מתחתנת עם ישראל, אכן קיים החשש שהיא מחביאה את הגט, והיא בעצם מעידה עדות שקר. אבל אחא במאי עסקינן, בברייתא באיזה מציאות מדובר? דאינסיב לכהן. שאחרי עדותה היא מתחתנת עם כהן, ובמקרה כזה אם יבוא בעלה, ואכן יתברר שהיא שקרה בעדותה והוא נתן לה גט, הרי היא בסטטוס של גרושה, והיא פסולה על בעלה הכהן, והיא תצטרך לצאת ממנו. ובמקרה כזה, אמר רבי אלעזר, שהועיל והותרה היא, הותרנה מצרתה. ואומרת המשנה, אין מעידין על האיש שמת, אלא אם כן ראו כשהוא מת על פרצוף פנים עם החותם, שהעדים יכולים להכירו. אבל אם הם לא ראו את הפרצוף שלו, או שניטל חותמו, אז אין מעידים עליו להשיא את אשתו, כי זה לא זיהוי ודאי, וזה אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. וממשיכה המשנה למקרה השני, אין מעידים שאדם מת, אלא אם היו שם עד שתצא נפשו. ואפילו כאשר ראו הוא מגויד, הוא מסביר רש"י שהכוונה מנותח ומלא פצעים וחבורות חרב, או שראו אותו וצלוב, או אפילו אם ראו אותו והחיה אוכלת בו, שייתכן שהוא הצליח להינצל, ולכן אין יותר לאשתו להינשא לאדם אחר. ממשיכה המשנה, אין מעידים על אדם שמת, אלא עד שלושה ימים, בסמוך למיטתו. אבל אם לא ראו עד לאחר שלושה ימים, אז אנחנו חוששים שמא נשתנו מראית פניו, והם בעצם לא זיהו אותו. רבי יהודה בן בבא אומר, לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שווין. הוא מסביר רש"י, יש לך אדם שממהר להתנפח משאר אנשים, כגון אדם שמן, ויש לך מקום שהחמה נוגעת בו יותר, ואדם מת ממהר להסריח ולהשתנות, ויש לך שעה שהעולם חם והמת ממהר להסריח. ולכן לא ניתן לקבוע שאין מעידים אלא עד שלושה ימים. והגמרא תדון האם רבי יהודה בן בבא התכוון להחמיר או להקל. ואומרת הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, שמה שאמרה המשנה פרצוף פנים זה בעצם כולל שני חלקים בפניו של האדם. שאם הם ראו את הפדחת, דהיינו את המצח, ולא ראו את פרצוף הפנים, דהיינו את שני הלחיים, או הפוך, שהם ראו את פרצוף הפנים ולא ראו את הפדחת, אז במקרה כזה אין מעידין. עד שיהיו רואים את שניהם, גם את הפדחת וגם את פרצוף הפנים, עם החותם. והמקור לכך, אמר אביי ואי תימה ויש אומרים שאמר את זה רב כהנה, מה יקרא? על איזה פסוק זה מתבסס? פסוק מישעיהו נקרא בפנים, הכרת פניהם ענתה בם וחטתם כסדום הגידו לא חיחדו, אוי לנפשם כי גמלו להם רעה. ורש"י מסביר שמזה שכתוב הכרת פניהם ענתה בם, לומדים שאין עדות בשאר הגוף אלא רק בהיכר פנים. כך שמשמעות המילים הכרת פניהם, שפניהם העידו בהם. תוספות לעומת זאת הבין שמשמעות המילה הכרת, שצריך הכרה לבד מן הפנים. כך שההוכחה היא שצריך פדחת, דהיינו את המצח, בנוסף ללחיים והחותם, שזה פניהם. ומספר את הגמרא שאבא בר מרתא, דהו זה שמכונה אבא בר מניומי, הווה מסקי בי, היו נושים בו האנשים דבי רש גלותה, מבית ראש הגולה, זוזי. כסף שאותו הוא לבא ולא שילם. אז כדי להתחמק מהם, הייתה קירה, הוא הביא שעבה, דבק בבלייתה, הדביק את השעבה במטלית קטנה, ואותה דיבק באפוטי, הדביק אותה על מצחו. ובאופן כזה, חלף כמיו, עבר לפני אנשי ראש הגולה, ולא בשקרוע, והם לא הכירו אותו. מה שמוכיח שהפדחת, שזה המצח, הוא אכן הכרחי לזיהוי הפנים. ציטוט מהמשנה, שאין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם, אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. ושואלת הגמרא למימרא, זאת אומרת, הסימנים לאו דאורייתא? שהם לא קבילים מדין תורה, כדי שנקבע על פיהם שהבעל מת ואשתו יכולה להינשא? ורמיני, והרי יש סתירה מהברייתא, במסכת בבא מציע, שאומרת, שמי שהביא גט לאישה, ואיבד את הגט, ואחר כך מצאו קשור בכיס ובארניקי ובטבעת, או שנמצא בן כליו, דהיינו בן כלי ביתו, והוא מכיר את הכיס ואת הטבעת שהם שלו, אז אפילו אם הוא מצא את זה לזמן מרובה, הדין שהגט כשר, ואנחנו לא חוששים שאולי זה כיס או טבעת של אדם אחר, ואם כך זה גט של מישהו אחר. מה שאומר שאנחנו כן סומכים על הסימן שיש לשליח בכס ובארנק, אפילו כדי להתיר איסור אשת איש דאורייתא. זאת אומרת שסימנים הם כן קבילים מדין תורה, ולכאורה זה סותר את מה שדייקנו מהמשנה. עונה על כך אמר אביי, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא, שהברייתא רבי אלעזר בן מהבאי, לעומת זאת המשנה שיטת רבנן היא. דתניא, שכך שנינו בברייתא בבבא מציע, אין מעידין על השומה, דהיינו לא מעידים על אדם מסוים שהוא מת על בסיס יבלת שיש לו. רבי אליעזר בן מהבאי אומר שכן מעידים על אדם שמת על בסיס השומה. ומבאר אביי, מה אליו באקא מפלגי, האם לא בדבר הזה הם נחלקו? דמר סבר שזה רבי אליעזר בן מהבאי, שסימנים יש להם תוקף דאורייתא, ולכן ניתן לגרש בגט שהשליח מצא אותו קשור לדבר שהוא מזהה אותו על בסיס סימנים. ומר סבר שזה רבנן, שהמשנה שלנו סוברת כמותם, שסימנים זה דרבנן, ולכן לא מעידים שאדם מת על בסיס סימנים שיש בגופו או בכליו. אוכי אמר רבה את דברי אביי ואומר שניתן להסביר דכולי אלמה, מסכימים שסימנים יש להם תוקף דאורייתא, והכה כאן בברייתא בשומה מצויה בבן גילו כמפלגי. הם נחלגו האם שני אנשים שנולדו בפרק אחד ובמזל אחד, ייתכן שיש להם שומה זהה על גופם. שמר סבר שזה תנקמה בברייתא, ששומה מצויה בבן גילו, ולכן אין מעידים על בסיס השומה. ומר סבר שזה רבי אליעזר בן מהבאי, ששומה אינה מצויה בבן גילו, ולכן ניתן להעיד שאדם מת על בסיס השומה שנמצאת בגופה. ואיקא דאמרי, ויש אומרים גרסה אחרת במחלוקת, שאכן לדעת כולם לסימנין יש תוקף דאורייתא, והכה כאן בברייתא בשומה העשויה להשתנות לאחר מיתה כמפלגי. שמר סבר שזה תנקמה של הברייתא, ששומה עשויה להשתנות לאחר מיתה מהמראה שהיה לה לפני כן, ולכן אין מעידים על מיתת אדם על בסיס השומה. ומר סבר שזה רבי אליעזר בן מהבאי, ששומה אינה עשויה להשתנות במראה שלה לאחר מיתה, ולכן ניתן להתבסס עליה ולהעיד שאדם מת. והיא כדי אמרי, ויש אומרים שכך אמר רבה, דכולי אלמא מסכימים שתוקף הסימנין זה דרבנן. והכה וכאן בברייתא בשומה הפכנו דף, האם היא סימן מובן כמפלגי, שלמרות שכולם מסכימים כמו שהמשנה שלנו אמרה שתוקף של סימנים זה דרבנן, בכל זאת יש מחלוקת לגבי שומה האם היא נחשבת לסימן כל כך מובהק שתועיל להתיר אפילו איסור דאורייתא. שמר סבר שזה רבי אליעזר בן מהבאי, ששומה היא סימן מובהק ולכן ניתן לסמוך עליה בעדות שאדם מת. ומר סבר שזה תנקמה בברייתא, ששומה היא לאו סימן מובהק, אלא היא כמו שאר סימנים דרבנן, שלא ניתן להתיר על פיהם לאשת איש להינשא. עד לכאן ארבעת ההסברים האפשריים, בין אם נאמר שסימנים דרבנן, בין אם נאמר שסימנים דאורייתא. מקשה הגמרא, ולאח לישנה, ולפי ההסבר דאמר רבה, שהתוקף של סימנים זה דאורייתא, הקטני, אז מדוע אמרה המשנה שאף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו שלא סומכים עליהם? מתרצת הגמרא כי הסימנים הם גופו דארוך וגוץ, שהוא גבוה או נמוך, וזה לא סימנים שניתן לסמוך עליהם. והסיבה שלא סומכים על הסימנים בכליו, בגלל דחיישינה לשאלה, שמה הוא השאיל את כליו, את בגדיו, לאדם אחר, ואותו אדם אחר הוא זה שמת, והעדים חושבים שהגופה שייכת לבעל הבגדים. מקשה הגמרא והיא חיישינה לשאלה, אז מדוע בפרק אלו מצויות במסכת בבא מציע, אמרה הגמרא שחמור בסימני עוקף ניתן להחזיר לבעלים? אבל אם אתה חושש שאולי הבעלים השאיל את הכלים, אז אולי הוא גם השאיל את העוקף, ואם כך, איך היא מהדרינן? איך ניתן לסמוך על הסימנים של האוקף ועל פיהם להחזיר את החמור? מתרצת הגמרא שיש דברים שאנשים לא משאילים. למשל, לא שי לאינשי אוקפה. בעל החמור לא היה שואל את אוקפו של זה עבור החמור שלו מפני דמסקיב לי לחמרה. כי האוקף היה פוצע ומשפשף את גב החמור, כי אוקף עושים בהזמנה אישית. ממשיכה הגמרא ושואלת, אז אם כך, כשמצאו את הגט קשור בכיס ובארניקי ובטבעת, היכי מאדרינן, איך סומכים על זה שהגט אכן שייך לשליח ומחזירים לו אותו? והרי יש לחוש שמה השליח השאיל את הכיס או את הגט או את הארנק לאדם אחר, ואותו אדם קשר בו גט זה. כאשר הוא החזיר את זה לשליח, אז הוא שכח בו את הגט, כך שזה לא הגט שהשליח הביא. ולמרות שהשמות שבגט זהים לשמות שהיו בגט שהשליח הביא, לא ניתן להשתמש בגט הזה, כי אולי הוא נכתב לשם אישה אחרת, ולא לשם האישה שהשליח רוצה להביא עבורה את הגט. מתרצת הגמרא, טבעת אנשים לא משאילים כי חייש לזיופי. אדם לא משאיל טבעת כי הוא חושש שמה יעשה מי ששאל ממנו את הטבעת חותם וצורה כנגד טבעתו, ואז הוא ילך ויראה את זה לאשתו של בעל הטבעת, וכך איתו למנה כל אשר ישאל. כי אנשים היו משתמשים בטבעות עם חותם כדי לחתום על מסמכים. וארנקי גם אנשים לא נוהגים להשאיל, מהסיבה שמנח שאינשי שאנשים מאמינים שהמזל שלהם קשור בארנק, והם לא ייתנו את זה למישהו אחר כדי שהוא לא ייטול את המזל שלהם. ולכן ולא מושלי הם לא משאילים אותו. והיא בהתאמה, ואם תרצה תאמר שהסיבה שיש סימנים בכלים לא מועיל לזיהוי הגופה על ידי העדים, לא בגלל שאנשים לא משאילים את הכלים שלהם, אלא שמה שאמרה המשנה כליו היא התכוונה לסימנים שלא סומכים עליהם, כגון לדוגמה בחברי וסומקי, שאם הסימן זה אם הבגדים היו שחורים או לבנים, זה לא נחשב סימן מובהק, כי להרבה אנשים יש בגדים שחורים, לבנים ואדומים. ומאיר רשי שבמשנה אנחנו חוששים שהבן אדם משאיל את כליו, ושם מדובר על בגדים ודרך אנשים להשאיל את המלבושים שלהם. לעומת זאת, בברייתא דגיטין מדובר שמצאו את הגט בין כלי תשמישי ביתו שנמצאים בתיבתו של האדם, וכלים כאלה אין דרך להשאילם, ולכן כאשר הגט נמצא בין כליו ניתן לסמוך שמדובר על הגט שהוא איבד ויכול להשתמש בו. ציטוט מהמשנה, ואפילו ראו מגויד וכו'. מדייקת הגמרא למימרה, זאת אומרת שיש חשש דמגויד חיי, יכול לחיות, ולכן לא ניתן להעיד שהוא מת. מקשה הגמרא הורמיני, הרי יש משנה במסכת תועלות שאומרת אדם אינו מתמה טומאת מת עד שתצא נפשו, וזה אפילו אם הוא מגויד ואפילו אם הוא גוסס. עד לכאן לשון המשנה, ומדייקת הגמרא, תימויי לא מתמה, המחיה לא חיי. המשנה אומרת שהוא לא מתמה, למרות שברור שמגויד כמו גוסס ודאי לא יחיה. ואם כך, זה לכאורה סותר את הדיוק מהמשנה. עונה על כך אמר אביי, לא קשיא. המשנה שלנו היא כשיטת רבי שמעון בן אלעזר. המשנה במסכת תועלות היא כשיטת רבנן, דתניא, שכך שנינו בברייתא, מעידין על המגויד ואין מעידין על הצלוב. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר שאף על המגויד אין מעידין שהוא מת, מפני שיכול לקוות, דהיינו לעשות קביעה ולצרוב את כלי אדם ולחיות. והמשנה שלנו היא כשיטת רבי שמעון בן אלעזר, שלא מעידין על המגויד כי הוא יכול לחיות. כשהגמרא, ומי מצית להוקמי, האם ניתן להעמיד את המשנה כרבי שמעון בן אלעזר? והקטני סייפה, והרי כתוב בסוף המשנה, והכוונה למשנה שמובאת בדף הבא, מעשה באסיה, באחד ששלשלו לים, ולא עלתה בידם כשרצו לקחת אותו חזרה מהים אל הרגלו. ואמרו חכמים שהדבר תלוי היכן הרגל הייתה קטועה. אם היא קטועה מן הרכובה ולמעלה, דהיינו מעל הברך, אז הדין שהאישה תינשא, כי בוודאי האדם מת, אבל אם הרגל קטועה מן הרכובה ולמטה, דהיינו מתחת לברך, אז הדין שלא תינשא האישה, כי אנחנו חוששים שהבעל שטבע עדיין חי. הוא מסביר רשי שאנחנו לא יודעים שהוא טבע, כי מדובר על מים שאין להם סוף, זאת אומרת שלא רואים יבשה מארבעת הכיוונים, ואז חיישינן שמה הוא יצא מן המים ועלה בריחוק פרסה או יותר מהמקום שהוא טבע, והעדים לא ראו אותו. ואמרה המשנה שאם הוא נחתך מן הרכובה ולמעלה, דהיינו מעל הברך, הדין שהאישה יכולה להינשא, וזה מקביל להבנה שאדם שהוא מגויד שיש לו מכת חרב קטלנית בוודאות לא יכול לחיות. וזה לכאורה סותר את דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שהרי ייתכן שאותו אדם אחרי שהוא יצא מהמים יצרבו את מקום החתך והוא יחיה. מתרצת הגמרא שאני מאיה דמרזו מכה, שונה הדין של מכה שהייתה בתוך מים, שהמים מחזק ומגדיל את הכאב של המכה, ולכן בוודאי שקטיעה מעל הברך שמקבילה למכת חרב, דהיינו למגויד, כאשר היא נמצאת בתוך מים, האדם לא יחיה, גם לשיטת רבי שמעון בן אלעזר. מקשה על כך והאמר רבא בר בר חנה, לדידי חזלי, אני ראיתי את ההוא תאיה, אותו סוחר ישמעאלי, דשקיל ספסירה, ששלף חרב, וגיידי לגמלי, וחתך את רגל הגמל שלו מעל הברך, ולא אפסיקת לנערותי, ולא הפסיק הגמל אפילו לגמור את כל נערותו, שהיה נוער עד שמת. אז איך אתה רוצה להסביר שלשיטת רבי שמעון בן אלעזר, בן אדם שנקטעה רגלו מעל הברך, יכול לחוות ולחיות, שהרי יש הוכחה מהגמל שמדובר על מוות מיידי? נעל כך אמר אביי, היי כחי שהביה. אותו גמל היה כחוש, זקן, ולכן הוא מת באופן מיידי, ואין בזה סתירה לדברי רבי שמעון בן אלעזר, שאדם מגויד יכול לחיות אם יצרבו לו את המכה. רבא לעומת זאת אמר, שלא צריך לומר שיש מחלוקת תנאים בין המשנה שלנו למשנה במסכת תועלות, כי ניתן לומר שהמשנה שלנו מדברת בסכין מלובנת ודברי הכל, שאת עצם המכה שעושים במגויד עושים עם סכין מלובנת, כך שתוך כדי המכה כבר נצרבים כלי אדם והמקום מתרפא. ובמקרה כזה גם חכמים שחלקו על רבי שמעון בן אלעזר במשנה במסכת תועלות, יודו לו שחוששים שהאדם לא מת ולכן הדין שאשתו לא תינשא. ציטוט מהמשנה, שאין מעידים שאדם מת כאשר רואים והחיה אוכלת בו, ועל כך אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו אלא כשרואים את החיה אוכלת ממקום שאין נפשו של האדם יוצאה. אבל אם רואים שהחיה אוכלת ממקום שנפשו של אדם יוצאה, אז במקרה כזה כן מעידין שהוא מת. מביאה הגמרא מאמרה דומה, ואמר רב יהודה אמר שמואל, שאם העדים ראו שאדם שחט בו בבעל של האישה שניים או רוב שניים, דהיינו שהוא חתך לו את הקנה ואת הוושת, או את רוב הקנה והוושת, וברח הבעל והם לא ראו שהוא מת, בכל זאת הם מעידים שהוא מת. מקשה הגמרא איני האומנם? והאמר רב יהודה אמר שמואל מאמרה סותרת, שאם אדם שחט בו בבעל של האישה שניים רוב שניים, ורמז הבעל העדים ואמר כתבו גט לאשתי, אז הדין שהגט כשר, והרי אלו יכתבו ויתנו את הגט לאישה. זאת אומרת שאנחנו מחזיקים אותו כחי למרות ששחטו לו את הקנה ואת הוושת. וזה סותר את המאמרה הקודמת של רב יהודה אמר שמואל, שאם שחטו לו את הקנה והוושת הרי ניתן להעיד שהוא מת. מתרצת הגמרא, חי הוא עכשיו וסופו למות אחר כך, ולכן עכשיו כאשר הוא חי הגט שלו תקין ובוודאות הוא ימות אחר כך, ולכן העדים יכולים להעיד שהוא מת. מקשה הגמרא, אלא מעתה יהא גולה על ידו, שאם אתה אומר שהוא ודאי ימות, אז מי ששחט אותו, במידה והוא עשה את זה בשוגג, לדוגמה אם נפל הסכין מידו עליו ושחטו, אז הדין שהוא גולה לעיר מקלט. למה תניא, מדוע שנינו בברייתא, שאם אדם בשוגג שחט שניים או רוב שניים, הרי זה אינו גולה. ומשמע מהברייתא, שייתכן והוא מת מדבר אחר, ולא בהכרח משחיטת הסימנים. מתרצת הגמרא, היתמר עלה, כבר נאמר. על הברייתא הזאת ההסבר הבא, אמר רב הושעיה, חיישינן שמא הרוח בלבלתו, שמחמת הרוח שנכנסה במקום של השחיטה הוא מת, ולכן הרוצח בשגגה בעצם פטור מגלות, כי הרוח היא סיבת המוות ולא שחיטת הסימנים. אבל ודאי שלעניין היתר של אשתו להינשא, הם יכולים להעיד עליו שהוא מת, כי הרי בוודאי הוא ימות. אינמי או גם, ניתן להסביר שהוא לא גולה, שמאי הוא, אולי הנשחט עצמו, הפכנו דף, קירב את מיטתו על ידי שפרקס יותר מדי, ולכן הרוצח בשוגג לא גולה, כי זה לא נחשב שהוא מת תחת ידו. ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה נפקמינה בין שני הטעמים שאמר רב הושעיה? עונה הגמרא, דשחתי בביתא דשישא ופרקיס, במקרה שהוא שחט אותו בבית משיש, שזה בית סגור שאין שם רוח, והנשחט פרקס ומת. אז לפי הלישנה שהסבירה שבמקרה שהרוח היא זאת שגרמה למוות, הרי כאן אין רוח ולכן הרוצח בשגגה גולה, שהרי מחמתו הוא מת. ולפי הלישנה שהסבירה שאולי האדם פרקס וקירב את מיטתו, אז הרוצח אינו גולה, שהרי האדם פרקס. אינמי או גם נפקמינה נוספת, דשחתי בברה, שהוא שחט אותו בחוץ במקום שיש רוח, ולא פרקס הנשחט. אז לפי הלישנה שהסבירה שאולי הרוח בלבלתו, הרי יש שם רוח ולכן הרוצח לא גולה, ולפי הלישנה שאמרה שייתכן שהנשחט פרקס וקירב את מיטתו, הרי מדובר שהנשחט לא פרקס ולכן הרוצח גולה. עד לכאן דף קוף-חף. למעוניינים בהרחבה, המשנה הזכירה אדם שמת בצליבה. מסתבר שצליבה היא שיטה עתיקה להוצאה להורג, בה קשרו או מסמרו את המוצא להורג לצלב עשוי מעץ והשאירו אותו בתנוחה זו עד מותו. שיטה זו להוצאה להורג הייתה מקובלת בין המאה השישית לפני הספירה למאה הרביעית לספירה, בקרב הפרסים, המצרים, בני קרטגו ובעיקר הרומאים. הצליבה קיבלה משמעות תרבותית חשובה בעקבות עליית הנצרות, שכן צליבת ישו, ראשי תיבות ימח שמו וזכרו, היא אירוע מכונן בדת הנוצרית. בעקבות צליבת אותו האיש, הפך הצלב לסמל נוצרי עיקרי. יוסף בן מתתיהו מספר כי במהלך המצור על ירושלים, הרומאים צלבו יהודים לאורך חומות העיר, וכי החיילים הרומים השתעשעו בהמצאת אופני צליבה שונים. בצליבה בנוסח הרומי יכול היה הנידון למות לאחר ימים, וגופתו הושארה על הצלב למאכל לעופות אוכלי נבלות. מטרת הצליבה ברומא לא הייתה סתם הריגתו של הפושע, אלא דרך להשמיד את הגוף ולהשפילו. יוסף בן מתתיהו מספר כי נכבדי היהודים הוצאו לעיתים להורג בצליבה, וזאת כפי הנראה כדי להדגיש את נטילת זכויותיהם. לרוב היה הנידון מקובע אל הצלב באמצעות חבלים, מסמרים או צירוף של השניים. יש ראיות כי רגלי הקורבן לא היו ישרות בצורת T, אלא מעט בכיפוף, על מנת להגביר את הלחץ על הברכיים, בנוסף למסמרי הברזל שננעצו בקרסוליים. למרות שכמעט לא נמצאו גופות של צלובים, כי הם נשארו הרבה זמן על הצלב, בשנת 1968, בחפירות שבוצעו בגבעת המבטר בירושלים, נמצאה גביעה צלוב יהודי בארון ועליה שמו של הצלוב, יוחנן בן חגקול. בעקביה של הגופה היה נעוץ מסמר, ורגלי הגופה היו שבורות.